לדעתי שם ל... קראתי לה ציירי לי ציור על, על תמונות של מציאות. אני מקווה שמה שאני אגיד איכשהו יתכתב גם עם השם הזה. זה היום, היום השלישי של הריטריט. אפשר להגיד שהוא נגמר. הסתיים. ואתם עוד כאן. וזה... זה לא מובן מאליו. זה לא... זה לא, זה לא פשוט, זה לא קל, התרגול הזה. ואני בטח לא מחדש לכם כלום כשאני אומר את זה. וזה מעניין, מעניין, מעניין לשמוע, אולי חשוב גם עבור, עבור, עבור חדשים יותר לשמוע. היום קבוצות פגשתי אנשים שהיו כאן עשרות פעמים, וחלק לא קטן מהם אמר, וואו, זה קשה. ובו בזמן הם כאן. הם שוב ושוב כאן. לא שזה הקושי נעלם. בו בזמן הוא לובש גם צורות אחרות, ולצידו גם יש יותר, יותר נגישות אל המקום של, של האמון מול שאלות כמו מה אני עושה כאן, האם זה נכון להיות, אבל... אבל זה לא קל. זה לא קל, ובתוך ה, בתוך המרחב של השקט והשתיקה, התחושה של, איך לקרוא לה, של המיוחדות שמאפיינת אותנו ממילא, היא עוד יותר מתחזקת, ואנחנו מתחזקת, ופה דווקא לכיוונים הפחות נעימים של להרגיש מיוחד, והרי חלק גדול ממה שאנחנו מרגישים בו מיוחדת ומיוחד, הולך למקומות כמה אני מיוחדת לצד השלילי, נקרא לזה. ואז היום מוקדם יותר אמרה לי איזושהי יוגית, תשמע, אבל אני פתחתי את העיניים באמצע מדיטציה, הרגשתי שאני לא יכולה יותר, פתחתי את העיניים והסתכלתי, ואתה יודע מה ראיתי? כולם מסביבי, בודות, שווים ככה. אז אל תגיד לי שזה זה אצלי ככה, זה אני הדברים האלה. ומה שאמרתי לה בתוך הזה, זה מה שאת לא ראית, ואני מכאן ראיתי, זה שרגע אחרי שאת חזרה, עצמת את העיניים, מבועלת, כולם פה בודות וזה רק אני, זאת שישבה לידך פקחה עיניים, מסתכלה עלייך, אמרה, יאו, כמו בודה היא יושבת, זה רק אצלי כל הסרטים הללו. ברגעים כאלה אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מהרהר, למשל בדקות השקטות שישבנו פה, לפני שהתחלתי לדבר, במורים שלי ובמורים שלהם ובמורים של המורים שלהם ובמורים של המורים של המורים שלהם, וזה הולך הלאה, הולך הלאה, רחוק רחוק, עד עד הבודה ההיסטורי, ועובר דרך אנשים שאני לא יודע מה השמות שלהם, ואני מבין שאני אפילו לא יכול להבין את הזמן והתקופה שהם בה הם חיו, איך נראה העולם. לא צריך ללכת אולי כל כך רחוק, אנחנו עצמנו לא יכולים לדמיין איך נראה העולם לפני המצאת הטלפון הסלולרי למשל, לא? או המכונית, או כל מיני מקומות שכאלה. אנשים שחיו בעולמות שנראו כל כך אחרים, ולבטח כל כך מין laid back ורגועים ושלבים. ובו בזמן, גם הם, גם משם, ממש כמונו, חיו בתוך המקום הזה של תודעה. והתודעה, יש סרטים. והתודעה, למרות התצורות המאוד ייחודיות שהיא באה לידי ביטוי אצלי או אצלך או אצלך, כל אחד מאיתנו מאוד ייחודי, כל אחד מאיתנו כמו קצה השערה בתוך כך של אבולוציה שלמה. פה בזמן יש כל כך הרבה במשותף מתוך המקום הזה של התודעה. ובתוך התהליך והמרחב הזה שאנחנו קוראים לו ריטריט, אנחנו בעצם לומדים להיות הרבה יותר באינטימיות עם זה, לבחון, ללמוד, להכיר את זה, ולהכיר בתוך כך את האופן שבו הסבל, אותו סבל שסימי דיברה עליו אתמול בהרחבה בערב, הדוקה, הסבל, היא הנחת, חוסר הסיפוק, חוסר הסביעות הרצון, כיצד הוא מתהווה. ואני רוצה לגשת דווקא, והנה אני מגיע, הנה לא פספסתי את זה, לשם שנתתי לשיחה, צעירי לי ציור. למישהו מכם המילה, צעירי לי ציור, אלא איזושהי קונוטציה? משפט? תראי שפה, וואו, זה גם טוב. עוד אחד מספרי ילדים? שיחה קטן. בנסיך הקטן, בתוך כך, למי שלא מכיר, הוא מספר על עצמו, הגיבור של הספר והמספר, שכשהוא היה ילד, הוא צייר. וכשהוא צייר, הוא צייר ציור. יש לי אותו פה בקטן, אבל אתם שם רחוקים לא תוכלו לראות אותו. צייר בתוך זה איזשהו ציור, וזה ציור של נחש שאכל פיל, שהוא מעכל פיל. והציור הזה, גם אם תשאלו אותי, ואני מניח את גם אתכם, זה נראה כמו ציור של כובע קובוי כזה. הוא ראה בפנים, יש פה נחש שמעכל פיל, וכשהוא ראה אותו למבוגרים, אמרו לו, מה זה, מה אתה מראה ציורים של כובע? תחפש לך איזשהו עתיד אחר. הוא התחיל ללמוד גיאוגרפיה ופיזיקה והכל, ונהיה טייס, ואז התרסק במטוס, והגיע לו למדבר שבו מתרחש הסיפור, ושם כשהוא יושב, פתאום מופיע מישהו, הנסיך הקטן, ואומר לו, מה הוא אומר לו? צייר לי כבשה. ככה, צייר לי כבשה. והוא מין נבוך ולא יודע מה לעשות עם ההזמנה הזאת וזה, והוא צייר לי כבשה. הוא מאוד מאוד נחוש. ואז הוא בעין ברירה צייר לו את הציור היחיד שהוא יודע לצייר. והוא צייר לו את הכובע הזה. ואז הנסיך הקטן לוקח אותו ואמר לו, אני לא ביקשתי נחש שמעכל פיל. אני רוצה כבשה. והאופן הזה שבו בעצם אנחנו יכולים וציורים שונים מתפרשים ונתפסים על ידינו. וזה עולה לי כל זה, שמעתי גם היום בקבוצות וגם אתמול בתוך כך. מקומות שאנשים תיארו כל מיני תמונות שהצטיירו להם כאן, ובואו נודה על זה, השקט הזה של הריטריט הוא הזדמנות נפלאה שבו המיינד מפתח תמונות ומפתח עוד ציורים ואין לנו איך לבחון אותם, כי אי אפשר, לא מדברים אחד עם השני ולא בדיוק יודעים מה קורה. וכך למשל, עד שמגיעים לקבוצות הקטנות, שאולי שם אחד מהדברים שקורה בהם זה איזשהו מקום של איזושהי נחמה שכזאת, אנחנו בטוחים למשל שכולם פה בודות, שרק לי זה קורה, רק אני עם כל המחשבות האלה, ורק אני עם כל חוסר הנחת הזה, ולא יודע מה אני עושה פה, מה עושה פה, ומחכה עד שהפעמון יצלצל, וחושב מתי יגיע הארוחה, וכל שלל הדברים הללו. השקט עם המפגש שלנו, עם ציורי התודעה שלנו ולהישאר איתם, משהה קצת את המקום שבו אנחנו כמו מתאימים את זה אחד לשני ועושים סדר, ואז אנחנו מאמינים ביחד בתמונת המציאות המשותפת. מי שמכיר את ההיסטוריון יובל נוח הררי, קיצור תולדות האנושות, הוא קורא לזה שמה מציאות מדומיינת. מציאות, זה מציאות. קחו למשל בתוך כך את ה... נלכת עם הדוגמה שלו, נלכת עם הדוגמה שאני אוהב בתוך כך ללכת. בואו ניקח בתוך כך את אחת הדוגמאות, המקום של כסף. כסף, כן, זה גם דבר נורא נורא טעון ונורא ברור ונורא בתוך כך מציאותי. המציאות שלו נשענת על התפיסה המשותפת של כולנו את הדבר הזה, נקרא לו, את הנייר הזה כבעל ערך. תחשבו על יום אחד שבו תיווצר סיטואציה, והמבוגרים בינינו מכירים כאלה שהיו פעם, למשל לירות ושקלים ישנים, ויווצרו התנאים שיגרמו לזה שהאמון המשותף שאנחנו נותנים, שאם ניתן את החתיכת נייר הזאת, נקבל תמורתה איזשהו משהו ששווה. ברגע שהאמון הזה קורס, אז כל הכוח של המציאות הזאת, אנחנו רואים שהיא מדומיינת, היא נשענת על איזשהו שיתוף בינינו, והשתיקה באיזשהו מקום, יחד עם בתוך המרחב של הריטריט והמדיטציה, אנחנו עם תמונות המציאות שצצות בתוכנו, הן יכולות הרי להפליג לכיוונים עצומים. בתוך עולם הויפאסנה אנחנו מדברים לפעמים על מה שקוראים לו VR. הוא מכיר את המושג? VR זה ראשי תיבות של ויפאסנה רומנס. הרומנים שמתפתחים לנו בתוך המוח, בתוך הזה. שיו, זה כבר פעם שלישית שהיא שמה את הכפכפים ליד הכפכפים שלי. וואו. היא בטח מנסה להגיד לי משהו. אלה שצוחקים הכי חזק מכירים את זה הכי חזק. אז בואו אני אספר לכם על זה סיפור. לפני הרבה הרבה שנים הייתי באיזשהו ריטריט, ומצאתי לי בהודו, מצאתי לי בו איזשהו מקום, איזשהו מסלול, את המסלול ההליכה שלי, וכל יום, במשך חודש שלם, באדיקות, כל זמן של הליכה, ניגשתי אל אותו מקום, אני עסוק פה בהליכה שלי, ובחלק גדול מהפעמים, צעד לא רחוק ממני איזשהו בחור. וכמו שאתם בטח מכירים את זה, כשהולכים באופן בלתי נמנע, וזה אחד הדברים של מדיטציה בהליכה, שהעיניים פקוחות והיא חושפת אותנו לרשמים ויזואליים, והרשמים הוויזואליים מעוררים בנו דברים ומעוררים בנו כל מיני מחשבות. כמו למשל, אותו בחור בהתחלה הוא היה הולך, הוא הלך בקצב הרבה יותר מהיר ממני, ואז מצאתי את עצמי כאילו, מה הוא הולך כל כך מהר? מה, הוא לא שמע את ההנחיות? הוא לא מבין מה זה המדיטציה? ואז אחר כך הייתה מישהי אחרת שהלכה בצד השני שלי והיא הלכה הרבה יותר לאט. היא לא מבינה, היא הולכת לאט מדי. זה לא הקצב הנכון. אבל לא רציתי לספר לכם עליה, רציתי לספר לכם עליו. עליי בעצם. ובמשך הזמן, בתוך זה שאני מסתכל, ראיתי שהרבה בתוך הדברים עולה לי המקום ש... איך להגיד את זה? מאוד התפעלתי משהו בנוכחות שלו, מאוד התפעלתי מהגבריות שלו. ממש הגיע לי, אני זוכר שעברה לי המחשבה שממש צריך לשים את התמונה שלו במילון, בתוך המקום של גבר. ולא גבר במובן השלילי, משהו כזה מאוד נוכחות, גם עדינה ועוצמתית וכל מיני שכאלה, וזה הסיק לי כזה מדי פעם את התודעה, ואז התחילה הסיק לי את התודעה, רגע, רגע, מה קורה פה? למה אתה כל כך עסוק בתוך המקום הזה? אולי זה אומר משהו גם על הנטיות שלך בתוך זה? עד אז, עד שהכרתי את עצמתי, אני הטרוסקסואל, אולי זה אומר משהו לשם, כל מיני דברים במשך החודש הזה. כשהסתיים הריטריט, עלתה בי כזאת איזושהי תנועה שהרגשתי, חלקכם מרגישים עכשיו, אולי תרגישו אותה בסוף, יוצרת איזושהי אינטימיות כזאת, היא מאוד מאוד חזקה, מתוך המקום הזה של להיות ביחד בתוך המרחב הזה. ואמרתי, אני רציתי לגשת לשתף אותו בתוך הדבר הזה. ואז ניגשתי אליו, הוא היה עם הגב אליי, זה היה שם במין, הלכנו כולנו למין צ'אי שופ בהודו. וניגשתי אליו וטפחתי לו על הגב, ואיך שטפחתי לו על הגב, הוא כזה, הוא הסתובב אליי בחיוך ואמר לי, היי מן! וזה פשוט הייתה מין חוויה כזו של מגדל קלפים עצום כזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כזה מין... פתאום הוא הכניס לי נתון שלא התאים שם לכל מה שהיה שם קודם. והתודעות שלנו פועלות ככה. אני לא יודע אם יש עכשיו, אני לא רואה הרבה, כשהייתי ילד, היה ידיעות אחרונות, בסוף שבוע, שבעה ימים, היה מגזין כזה, ובחלק האחורי היה כל מיני דברים לילדים, והיה כזה מדור כזה של נקודות, נקודות עם מספרים, מחברים אותם. ותמיד נורא אהבתי לעשות את זה, ומסתכל בפנים, מסתכל, נסה לזהות, אני חושב שאפשר... בקושי לספור על יד אחת בקושי את הפעמים שכל הילדות שלי הצלחתי לנחש מה יהיה שם. הייתי יושב, מחבר את הנקודות, כשמחברים את הנקודות רואים סוס או כלב או ברווז. ואז הייתי לוקח, הייתי יורד לסבתא שלי שגרה מתחת ולוקח את העיתון שלה ופותח את המדור הזה. ולא יכולתי אלא לראות את הסוס או הברווז, שלא חיברתי אותו עוד שם בעת, אבל אחרי שראיתי אותו, הוא כבר כמו יצא עם הדף. יצא מהדף. יש על זה אגב ניסוי מדעי מוכר, שגם מראים אותו בתוך כך הרבה מקומות, שמראים איזשהו צילום, שרואים בו מין אוסף של... כמעט כל מי שמסתכל בו, רואה שמין אוסף של כתמים שאין בו... שום דבר קוהרנטי. ואז מצביעים ומראים עם הזה שיש פה בעצם איזשהו דמות של פרה. ואז מבקשים מהאנשים לנסות להסתכל על הדף עוד פעם ולא לראות את הפרה. זה לא עובד. אחרי שהתודעה חיברה את הנקודות ויצרה שם איזושהי תמונה של מציאות, המציאות הופכת לסלף-אבידנט. היא כמו קיימת כשלעצמה. ובתוך המקום הזה, כל כך הרבה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, בין אולי סיפורים יותר טריים, חדשים, שנולדו פה בתוך הרגעים של הריטריט, שעוד תפסו פחות אנרציה, ויכול להיות ממש עכשיו כשאנחנו מערערים בזה, אנחנו מבחינים בהם, ויחד עם ההבחנה בהם, אולי גם הידיעה שאולי יש בהם אמת, ואולי אין בהם, שאיזושהי תמונה שנוצרה, ולצידם ישנם גם הרבה סיפורים שאנחנו מאוד רגילים לספר לעצמנו. העיקרים שבהם זה אל חמורה שלי אומר, on this poor וואלה, על עצמי, שאני כזה ואני כזאת. יש לנו כל כך הרבה דברים, רבים מהם גם מאוד מכאיבים, שאנחנו כמו נושאים אותם, והתנאים שלהם כמו בשלים רק לתפוס איזשהו משהו. פעם שלישית שאני לא מצליח, לא, 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 הנשימה הולכת לי לאיבוד. פעם שלושים, נו הנה עוד פעם, זה קורה לי, גם מדיטציה אני לא מצליחה, גם בחוג קפוארה? פקוארה, איך אומרים את זה? קפוארה לא הלך לי. בתוך כל הדברים, הנה, נכנס, אני רגיל בתוך כך, כל כך המקום של לשאת את זה אל עצמי, שזה כמו מתלבש במין אוטומט שכזה. אנחנו כאן בריטריט ויפאסנה. אמרנו כאן כבר שויפאסנה, מתרגמים בעצם את המילים האלה, זה מילים בשפה הפאלית, זה שפה אודית עתיקה, ניב עתיק, שהוא בעצם הוא כבר לא בחיים. אין אנשים שמדברים כך ביום יום בפאלי ואומרים אחד לשני לילה טוב, או מה בא לך לאכול היום, או משהו כזה. אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה בפאלית, אבל בכל אופן, זאת לא שפה שהיא מדוברת כיום, היא שפה אבל ששומרה כשפה שבעצם מחזיקה את הלימוד של הבודה. שגם המילה בודה זה לא שם של בן אדם. בודה זה מילה בשפה הפאלית, שהמשמעות שלה זה שהתעורר. ובשפה הפאלי זה השפה שבה הוא עלה על הכתב, הלימוד שלימד אותו מורה שחי בין לפני 2600-2500 שנה בהודו, הסתובב הרבה מאוד שנים ולימד המון, הוא במשך 45 שנה לימד, והוא דיבר כנראה או פאלי או ניב, מאוד מאוד קרוב לשפה הזאת. וויפאסנה או ויפאשנה זה מילה בשפה הפאלי, שהמשמעות שלה היא ראייה חודרת, ראייה אל תוך הדברים, ראייה מעבר לוילון, ראייה מעבר לאיך שהדברים נראים, מעבר לפני השטח. באנגלית זה די זה, זה טוב, זה אינסייט, ראייה חודרת, ראייה פנימה. בעברית זה לא כל כך, כאילו מילה תובנה, שהיא התרגום טוב גם לאינסייט ולויפאסנה, רק אין בה את המקום הזה של הראייה, של הישירות הזאת. בזמנו אגב, לפני כמה שנים האקדמיה, אני לא חושב שבגלל הויפאסנה דווקא, אבל תקנה איזשהו תיקון ותרגמה את המילה אינסייט למילה בוננות, שנושאת בתוכה גם את המקום של בינה ותבונה וגם של התבוננות. אבל זה לא כל כך תפס. יש לפחות ניחוש אחד למה. אני חושב שאפילו האקדמיה ירדה מזה. ואני אומר את כל מה שאני אומר על ויפאסנה ועל ראייה חודרת, ואתמול אני חושב, ניגש אלי אחד מכם, ואמר לי, שמעתי מה שאמרתם על זה בשיחת הפתיחה, וזה היה לי מאוד ערב לאוזן, מאוד, מאוד ערב, זה נשמע מאוד טוב, אבל אין לי מושג על מה אתם מדברים. מה זה להזזל ראייה חודרת? מה זה לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים. ואני חושב שמאוד בקלות זה יכול להתאפס. והאמת היא שגם לפעמים, באופן שבו אנחנו מדברים על זה, אנחנו אומרים את זה ככה, זה נשמע כמו המקום של, טוב, בואו בואו אני אראה לכם מה זאת האמת. הבטחתי לכם על הקורונה, אתם זוכרים? את זה נחכה אולי ליום האחרון, אני אספר לכם את האמת על הקורונה. אבל בואו נראה מה האמת, עם הידיעה, קפיטל T, או הויפאסנה תראה לנו את המציאות, או וזה, מה שאני אומר עכשיו זה ממש ביטוי שאנחנו משתמשים בו בעולם ויפאסנה, לראות את הדברים כפי שהם. ואני אומר את זה, ואני רוצה, תוך כדי שאני אומר את זה, גם לשים על זה סימן שאלה. להגיד, really? האם זאת הכוונה? אני אנסה גם לפתוח את זה טיפה. וגם חשוב לי נורא לומר, כשאני אומר את זה, תביאו להקשבה שלכם אל מה שאני אומר, כלילות, קלות. חלק מהדברים שאני אומר, יכול להיות, אני מקווה, נעדדים, נוגעים במשהו, או מצלצלים, או מרגישים מובנים. חלק מהם גם סביר להניח, לא עושים קליק, או לא מובנים, או אפילו מעוררים התנגדות. אל תעשו מזה עניין. אין צורך להתעכב על זה. זה נורא נורא טבעי שבתוך ההקשבה חלק מדברים נוחתים וחלק מהדברים לא נוחתים. אולי הם ינחתו פעם אחרת ואולי אין בכלל צורך שהם ינחתו אי פעם. תזכרו, יש לנו שתי אוזניים. באוזן אחת דברים נכנסים, באוזן השנייה הם גם יכולים לצאת, להמשיך הלאה. פה המקום הזה של האמת. הבודה באופן אינסיסטנטי, באופן עקבי, לאורך כל שנות הלימוד שלו, נמנע מלצאת בהצהרות ובלומר אמירות שנוגעות הרבה פעם למה שאנחנו תופסים אותו כאמת, על השאלות פילוסופיות, מטאפיזיות. חלילה אני לא ממעיט בערכן, וחלילה אני לא מנסה לומר שאין מקום שיהיו לנו דעות או חשיבות לגבי כל מיני שאלות שכאלה. למשל, ישנו מקום, ישנו דרשה מאוד יפה שבה איזשהו נזיר שכבר שנים מתרגל עם הבודה, תוך כדי מדיטציה, עולה לו המחשבה. כבר שנים אני נמצא איתו, ובעצם מעולם לא שמעתי אותו אומר, האם העולם הזה נברא? והאם הוא ייכחד? האם יש לו התחלה פיזית וסוף, או שהוא אינסופי גם במרחב? האם הגוף והנפש הם דבר אחד, או שהם שני דברים שונים? האם התתגת הזה, האם הבודה, לאחר מותו הוא יחזור אל העולם או לא יחזור, או גם יחזור וגם לא יחזור, או לא יחזור ולא לא יחזור, מקומות שנמצאים בתוך לוגיקה הודית. והוא אומר, זה מטריד אותי שהוא לא אמר כלום, ומקבל החלטה, אני אגש אליו ויבקש ממנו התייחסות, ואם הוא ייתן לי התייחסות תניח את דעתי, אני אמשיך לתרגל איתו, ואם לא, אני אמשיך הלאה. הוא ניגש אליו ומשתף אותו, אומר לו, תשמע, עשיתי מדיטציה, ופתאום חשבתי על זה, כל כך הרבה שנים אני איתך, ולא שמעתי את ההתייחסות שלך לשאלות כל כך מהותיות, שאלות קיומיות כל כך מהותיות. הם דברים קיימים, לא קיימים. האם יש נשמה, אין נשמה, יש לה המשך, אין לה המשך. והבודה בתוך זה אומר לו, נותן לו משל. אומר לו, דמיין לעצמך איזשהו לוחם שנפצע בקרב, פוגע בו חץ מורעל, ומהר החברים שלו מושכים אותו הצידה ומביאים לשם איזשהו מנתח ורוצה לעשות בו, לבצע בו ניתוח, להציל את חייו, ואותו אדם גוסס כזה, מרים את היד ואומר, רגע, רגע, רגע. לפני שאני אסכים שתעשה בי ניתוח, אני רוצה לשמוע מה השם של הבן אדם שירה בי את החץ, מה המשפחה שלו, מאיזה שבט הוא, מרעל של איזה צמח הוא הכינו את הרעל, מהזנב של איזה חיה הכינו את הקשת, ועוד יש, זה מדהים לראות גם פרופו עידנים אחרים, כמה שאלות יש, כמה נקודות הסתכלות על הדבר הזה. ובתוך כך הוא אומר, אותו בן אדם יישאר בלי תשובה וימות. בדיוק אותו דבר, מי שמבקש ממני הצהרות בדבר האמת, ולומר בתוך כך מה המציאות, בתוך כך תשובה לא יקבל. הוא ימצא את עצמו נשאר מול הדבר היחידי שאותי מעניין ואותו אני מלמד. דוקה ואת הקץ אל הדוקה. ועוד מקום אחד בתוכו מעניין, גם כשאנחנו מדברים, סימי הזכירה אתמול ולימדה אודות הלימוד הכל כך מרכזי של ארבע אמיתות, וגם כשאנחנו שומעים ביטוי כזה כמו ארבע אמיתות, כמו עולה לנו המקום של, הנה, טוב, הנה, עכשיו הוא יספר מה קורה פה, הנה, ככה זה, זאת המציאות. אז אגב, מעניין לציין שישנם מחקרים מודרניים שאומרים שאפילו השפה של המיתות היא שפה שהצטרפה יותר מאוחר. ואפילו כשהבודה בעצם לימד, הוא לא קרא לזה ארבע המיתות בגלל המקום שיכול בתוך כך להטעות, בגלל הנטייה שלנו לחפש ולחשוב בתוך כך שזה מה שיוגש לנו בתוך המקום של הלימוד. ואני רוצה לקרוא לכם ציטוט אני רוצה רגע לומר עוד משהו לפני כן. חלק מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי בלימוד ובתוך המקום של יצירת התנאים שלנו להתחיל לפוגג את הסבל, זה ההצבעה על הבלבול. על הבלבול שמתוכו תמונות המציאות, התמונות שמייצרת התודעה, אנחנו תופסים אותם באופן מוטה כהמציאות. זאת מי שאני, ככה זה אצלי, אלה הדברים. והלימוד הזה והתרגול הזה הוא בא לאט לאט ליצור את התנאים שמול ההרגל שלנו להסתכל על איזושהי תמונה רחבה, שקראו לקחו אחת התמונות הגדולות האלה שאנחנו קוראים לה אני. תשאלו אותי מי אני, תשאלו אותי מי אתה. הלו, ערן, מי אתה? בטח אני אתחיל להגיד לכם, קוראים לי ערן, נולדתי לפני 55 שנה בכפר סבא, גדלתי בחולון, הייתי כתב ספורט בהאי. יכול שעות הרי לדבר על זה. אספר לכם סיפור שלם שיספר מי אני. האם הסיפור הזה הוא מי שאני? האימון והתרגול המדיטטיבי מחזיר שוב ושוב את התודעה לשמות את הסיפור, לא להתעניין בסיפורים, בהרגל שלנו לנהות אחריהם, ולשים לב לרשמים של הרגע הזה, ובראש ובראשונה לרשמים המוחשיים, הפחות מבלבלים באיזשהו אופן. יש בהם פחות את ה... פרשנויות והסיפורים שמסתפרים מסביבם. תוך רגע זה גם קורה, נכון? כמו ששחר אמרה היום, עולה קיבוץ, עולה דקירה. ותוך רגע עולה סביבו הסיפור, זה כאב. וזה הכאב המוכר לי, זה אותו כאב שהרגשתי אתמול, זה הכאב שאני מרגישה, תמיד קורה לי הדברים האלה, ואנחנו כבר לא בקשר עם פיסת החיים הזאת, אלא אנחנו עסוקים בתמונה כל כך מציאותית הזאת שמסביבה. והתרגול מזמין אותנו שוב ושוב ושוב לשמות, להרפות, ולטפח את המקום של לראות את הדברים, לראות את מה שמתהווה באופן שבו הוא מתהווה, דרך הרשמים שקורים עכשיו והאדוות שמסביבם, לראות את האדוות ולחזור אל הרשמים המוחשיים. אמרו היום בקבוצה שהייתה כאן, קבוצה של אנשים מאוד מאוד מנוסים, כמה מהם דיברו על העונג הגדול שהם חשים לחזור, כמו פתיירו את המקום של לחזור אל הפשטות של התרגול, של הנשימה, של המקום של להתמסר אל התרגול, של שוב ושוב ושוב לשמות, לחזור, להרפות מהאדוות של השיפוטיות ושל המדידה, ושל המחשבות שזה צריך להיות אחרת. אנחנו לאט, לאט, לאט יוצרים כאן משהו. אנחנו יוצרים בתוך התודעה איזושהי עוצמה, איזושהי מיומנות שמאפשרת לאט, לאט להחליש את האמונה העיוורת שאנחנו רגילים לתת בתמונות המציאות שאנחנו רואים. אמר לכם כמה מילים רגע על מאיפה הטקסט הזה לקוח. כן, אולי כדאי קודם כל, כי זה דיאלוג, זה מתוך הסוטות, מתוך הדרשות העתיקות בפאלי, וזה דיאלוג בין וג'ירה למרה. מרה זו דמות שמופיעה לא מעט בסוטות, דמות שלפעמים מדמים אותה, משווים אותה לשטן או למלאך המוות, כמו העצל, החושך. מרה מילולית זה המוות, זה מה שמקבע, מה שמצר, מה שממית, מה שלא מאפשר לחיים לזרום. והדמות שלו מופיעה בסיפורו של הבודה, רואים הסיפורו של סידהרתה, כשהוא מחפש רוחני, שמחפש את הדרך, מחפש את האמת, מחפש את החופש. שוב ושוב בתוך מקומות עולה הדמות בתוך כך שמכונה בשפה המיתית, זה דמות אחרת. יש את הדמות של סידהרתה, הבודה בהתהוות, ויש את הדמות של מרה. ויש מי שרואה את זה כמין קול פנימי. הכל פנימי שעולה, הכל עם האינספירציה, הכל שיודע התעוררות, ויש את הכל הפנימי שמצר, שמקבע, שלא מאפשר. והדמות הזאת שוב ושוב חוזרת, ומה שנורא נורא מעניין, היינו יכולים בקלות לחשוב שאחרי ליל ההתעוררות, שהוא לילה שבו יש ממש התמודדות בין הבודה המתהווה למרה, מרה עושה מאמצים עצומים למנוע ממנו להתעורר, והבודה המתהווה לא נכנע להם. הוא שוב ושוב מול כוחות של פחד עצום ופיתוי עצומים. הוא שוב ושוב, זה נורא יפה באופן הפיגורטיבי שזה מתואר, הוא מניח את היד על הקרקע ואומר, האדמה, את העדה שלי. ואומר לו, מרה, אני רואה אותך. זה כל מה שהוא אומר לו. אני רואה אותך. האדמה, את העדה שלי. את העדה שלי בתוך כל זה. זה פועל עליי, כל הדברים האלה פועלים עליי ומפעילים עליי, אבל אני בוחר להתחבר למשהו אחר. באופן שבו אנחנו מדמיינים את זה, היינו אולי חושבים שאחרי אותו לילה הרה, טרח, מרה, חטף איזשהו זבנג, עולה לי טילאו, עולה לי טילאו, הסתכלתי אתמול בקבוצה של הטלפון שלי, אני לפעמים מסתכל בו, כן, והיו איזה הודעות דחופות בקבוצה של הכפר שאני חי בו, ופתאום היה כתוב שם שמצאו ליד איזה בית, איזה טילאו, בן 30 שנה, וכל הכפר היה אתמול עסוק בתוך הזה בלפרק אותו, אז הדמיון אולי לקח איזה טילאו פגע שם במרה והעלים אותו, אבל לא, מרה לא נעלם מהסיפור. גם אחרי שהוא היה לבודה, והתעורר התעוררות מוחלטת, מרה ממשיך לבקר אותו. מרה ממשיך להופיע. ומה שעושה אותו לבודה, זה זה ששוב ושוב ושוב, יש בו את המקום שהוא רואה את מרה בתור משהו. בתור תמונה של מציאות. בתור משהו שמתהווה, אבל לא בתור האמת ש... גורמת לו בתוך כך. ובתוך הדיאלוג הזה, זה בכלל לא הבודה. זאת וג'ירה. וג'ירה זאת אישה. זאת אישה מתרגלת מאוד מנוסה. בתוך כך, שבתוך התרגול שלה, היא פתאום עולה איזשהו קול, מרה, בתוך הזה הסיפור מתאר, מרה מופיעה, ומתחיל לעלות בדברים של ספקות, קולות של ספקות. ואל מול הספק, אל מול הספקות האלה, היא אומרת לו, מרה, למה אתה מניח את כל ההנחות האלה? אתה מניח כאן הנחות, אתה מנחש ניחושים. מאיפה אתה יודע את כל זה? אני רואה אותך, מרה. והוא כמו מאבד את כוחו, ואז היא אומרת לו, היא אומרת לו, אין כאן שום יצור, שום דבר בעצם שקיים. יש פה אוסף של מחשבות, תחושות, תפיסות, הרגשות, שמתהווים ומתפוגגים, ומתהווים ומתפוגגים. למה אתה מניח שיש כאן איזשהו יצור שאתה כמו בא לתקוף אותו? ואז היא אומרת לו, What comes to be is only dukkha. Only dukkha remains and falls away. Nothing but dukkha comes to be. Nothing but dukkha fades away. הראייה שלנו ששוב ושוב 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 חוזרת אל הכאן והעכשיו, הבלתי נתפס. איפה העכשיו הזה? איפה הנשימה הזאת שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, שחר, סימי ואני? איפה היא הנשימה הזאת? הצלחתם לתפוס אותה לרגע, להחזיק אותה ביד? ברגע שבו אני שם לב אל השאיפה, היא כבר, הנה ההתחלה של השאיפה, והיא כבר, ושוב ושוב ושוב, והמעודנות הזאת של הראייה, של הרגע שמתהווה מתוך מקום אל מקום, אל מקום, אל מקום. שום דבר לא נוצר וקיים עם איזושהי ממשות. חוץ מדוקה, כל מה שקיים ממש הוא בלתי מהימן. הוא תמונה של מציאות. הוא... נחש בריח שבלה פיל. בואו נסיים בבקשה עם רגע משותף של דממה. הלוואי וכולנו, כל היצורים החיים, נדע לראות ולחוש את החופש שבלראות תמונות של המציאות כתמונות של המציאות. פעמונאי או הפעמונאית, אפשר לצלצל 2 או 3 דקות לפני 9 וניפגש כאן לסשן האחרון של היום. תודה על ההקשבה.